מוביליות חברתית היא יכולת תנועה. האפשרות לנוע בין מעמדות חברתיים שונים ובין רמות שונות של הכנסה והשכלה. מוביליות בין דורית מתייחסת לשינוי שחל בין הדורות ומודקת האם ובאיזו מידה ההזדמנויות של כל ילד וילדה מושפעות מהמצב החברתי-כלכלי של ההורים שלהם. ואם נסכם במשפט אחד, ככל שיהיה שוויון גבוה יותר, המוביליות החברתית נמוכה יותר. שלום רב, וברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט המחוזי הייחודי של מחוז דרום. בתוכניות שלנו, מפקחים, מדריכים, יועצים ואנשי חינוך מהנהגת המחוז יערכו אנשי אקדמיה ושדה העוסקים בחינוך לקידום מוביליות חברתית. כל המשתתפים בפודקאסט מאמינים שמוביליות חברתית היא השליחות שלנו. אנחנו מקווים שיהיה לכם מעניין להאזין, להרחיב את הידע בנושא, וגם להכיר ולזמן הזדמנויות חינוכיות מרתקות בנגב.
שלום רב וברוכים הבאים לתוכנית שלנו היום. את התוכנית אנחנו נקדיש להגשמת חלומות, להבנה שחלק חשוב מהמוביליות החברתית היא לתת לתלמידים שלנו הזדמנות לחלום ולהגשים. התפיסה הזו היא ליבת העשייה החברתית הערכית שלנו במנהל חברה ונוער. איתנו בהסקט נמצאים ממונת החינוך החברתי קהילתי הגברת בת אל אליה סויסה. שלום.
צהריים טובים, שלום. ושלום לגברת נסי אברהמי, מפקחת מנהל חברה ונוער.
מי שהיה איתנו לפני ואחרי הקלעים, מפקחת מנהל החברה והנוער ברשות הגברת שרי ציוני, הנהדרת וגם הנהדרת, מפאת היותה בבידוד, אז שרי היקרה, בריאות איתנה ותודה על השותפות. הפודקאסט היום יעסוק בהגשמת חלומות כמנוף זהב למוביליות חברתית. האורח שלנו מר איציק רוס, מנהל מנהל חברה והנוער משרד החינוך, מחוז דרום, שלום.
שלום נסי. שלום בתל.
את התוכנית היום אנו מקדישים לזכרה של אמך, אסתר ססיל רוס, שמחר נציין 3 שנים ללכתה. יהי זכרה ברוך. בחרנו להזמין אותך לתוכנית שלנו כדי לשמוע את הסיפור האישי שלך, וכיצד הסיפור האישי מהווה דוגמה למוביליות חברתית של ילד שגדל בשכונה ד' בבאר שבע בשנות ה-70 וה-80.
אז בוא נתחיל מההתחלה. 1966 באתי לעולם, משפחה בת 8 נפשות. גרנו בשכונה ד' בבית קטן, 50 מטר, כמו כל הבתים, בתי שטיח זה נקרא. אבא פועל בניין, בסולל בונה, יוצא ב-4:30, חוזר 5-6, אמא עובדת ניקיון, יוצאת גם ב-4-5 בבוקר, חוזרת מאוד מאוחר בלילה. אני ואחיי מסתובבים בשכונה, הולכים לבית ספר, חוזרים, אוכל היה דבר מאוד חשוב ומרכזי, אבל צריך להבין שהשכונה נבנתה כך, שאנחנו תמיד היינו אחד עם השני, וכל הזמן העסקנו אחד את השני. אותנו חינכו שכל השכנים יהיו דוד ודודה, ללא קשר משפחתי, לכולם קראנו דוד ודודה. אנחנו בהחלט יצרנו איזושהי קהילה, ואמא שלי הייתה מעמודי התווך של הקהילה, היא דאגה לחלשים, גם כשלא היה לנו, אני זוכר איך הייתי בימי שישי הולך, ומביא להם אוכל, איך אמא שלי לקחה על עצמה לטפל באיש מבוגר, גזזה לו ציפורניים, את כל הדברים האלה אני התלוויתי אליה כילד, ודרך הדוגמה האישית שלה הבנתי מה החשיבות של קהילה. כמה קהילה זה דבר תומך, וכמה חשוב לייצר קהילות.
זה ממש כמו היישובים הקהילתיים שאנחנו גרים בהיום.
כן, הרעיון היה של המתכננים ליצור קיבוץ עירוני, בלי שאנחנו נדע, אבל היינו קיבוצניקים בתוך העיר שחיו בתוך הדבר הזה. מה אני למדתי לחיים שלי? הוריי עבדו מאוד קשה, והרבה. למה הם עשו את זה? כדי שלי תהיה פתיחה יותר קלה. הם לא יצאו לחוץ לארץ, הם לא קנו בגדים חדשים כל שני וחמישי, הם לא הלכו לבית קולנוע, כל הכסף שהם הרוויחו הלך באופן ישיר אלינו, לביטחון הכלכלי שלנו, בגדים, אוכל, ולהשכלה שלנו. כשאני גדלתי והתבגרתי, הבנתי שמה שהם עשו בעצם זה מה שאני צריך לעשות היום. בעצם מה שהורים שלי עשו, הם העצימו אותי. אמרו לי, זה אנחנו נותנים לך. אנחנו שומרים עליך בגבולות, כי אני גדלתי בשכונה קשוחה. היו שם סמים, היו עבירות, משטרה הייתה מעורבת וכולי. אז הם הציבו את הגבולות. זה אתה לא חוצה, זה אתה עושה. וכאן אתה מתנהל, והעצימו אותי ואני בחרתי את הדרך שלי. אני למדתי שכשאני אגיע לכל עמדה שהיא, אני אצטרך לעבוד מאוד קשה, שכל מי שמסביבי יהיה לו יותר קל. קוראים לזה היפוך פירמידה היום. אבל הרעיון הוא, בתפיסה החינוכית שלי, היא שכל מי שנמצא באזור שלי, אני אעשה את המקסימום, כדי שהוא יעוצם, ואני אתן לו את המקסימום כדי שהוא יצליח.
מקסים, אני מתחברת מאוד לסיפור האישי שלך. אני חושבת שכל אחד מאיתנו רואה את החלק החוויות שלו מתוך הזיכרון המשפחתי שהוא מגיע, ואני בטוחה שכולנו מתחברים מהזיכרון ילדות שלנו לסיפור הזה.
נכון. תראי, בשכונה שלנו גרו מגוון פסיפס רחב של עם ישראל. זאת הייתה שכונת עולים. מי שצריך להבין שהמדינה הייתה בעלת הקרקע, הייתה בעלה של, בעלת הבית של הבניינים, וכל מי שהייתה לו בעיה של דיור בא. אז מי בא? ממולי גר ניצול שואה. מצד ימין גרה מישהי מג'רבה. מצד ימין שלי גרה מישהי מתוניס. אחד בא מצרפת, אחד בא מספרד. ובעצם אני נולדתי לתוך השכונה הזאת, ואני נולדתי לתוך פסיפס לי עבורי. עבורי, כל אדם הוא אדם באשר הוא אדם, ללא הבדל גזע, מוצא ומין. ככה אני גדלתי. ולכן היום כשאנחנו במנהל חברה ונוער מדברים על לייצר קהילות, הדבר הוא טריוויאלי בעיניי. זאת אומרת, אני לא בא ואומר, רגע, רגע, מה זה קהילה? לאן אני שייך? לאפורים, לצהובים? מה המטרה שלי? אז אני, נקודת המוצא שלי שאנחנו בני אדם. והמטרה שלנו היא לעשות טוב לחברה ולעשות חברה יותר טוב.
ככה שומעים מהסיפור האישי שלך, שאתה מדבר על קהילתיות, על שכונתיות. אנחנו יודעים שקהילתיות היא מצב בו אנשים חולקים מרחב גיאוגרפי, ופועלים יחד זה למען זה ולמען המקום, מכוננים יחסים של אמון, ערבות הדדית, משהו שאנחנו מאוד מתחברים אליו במנהל חברה ונוער. אנחנו גם יודעים שהמכון למחקר ERI, בנה איזשהו שישה ממדים של קהילתיות שמדברים על אמון והדדיות, שייכות, חיבוריות, מחויבות, משמעות ופעולה קולקטיבית. אלו באמת ממדים שבעשייה, במעשה המנהיגות שלנו ביום יום, גם של הצוותים החינוכיים, גם של התלמידים שלנו, גם באופן כללי, כדמויות בתוך מערכת החינוך, אנחנו רוצים לעודד לממדים האלה ברמה המעשית. אז ככה אני אשמח שמתוך הסיפור האישי שלך, תספר לנו איך אנחנו מתחברים גם לנושא הקהילתי, אבל מן הסתם לחיבור עם המובילות הקהילתית.
אני חושב שזה אחד הדברים המדהימים שבהם האקדמיה פוגשת את השטח, ומתלבשת זה לזה בצורה מדהימה. אנחנו חיינו את זה. זאת אומרת, לא היה צריך לבוא דוקטור, פרופסור, איש מחקר, לעשות שאלונים ולקמד ולעשות. כשמדברים על אמון הדדי, הייתה ערבות הדדית בין כל חברי הקהילה. כולם דאגו זה לזה. שייכות, אנחנו הקמנו קבוצה, כדורגל כילדים, שהשם שלה היה סמטת נחניאלי, השם של הרחוב שבו גרנו. תראו, אפקט רוזוטו, מי שלא יודע, מדבר על קבוצה של מאגרים איטלקים, שבאו מאיטליה לארצות הברית. הם הקימו עיירה, ומה שקרה שם, זה שחברי הקהילה הזאת היו בריאים באופן יוצא מגדר הרגיל, by far מאזרחים אחרים בארצות הברית. כשחקרו, מצאו שהם צורכים את אותו מזון, חיים אותו אורח חיים, אבל כשירדו לתוך עומק הדברים, הבינו שהקהילתיות היא זו שמנעה מאנשים בני 50 לחלות במחלות לב. הם ראו שהסכרת פחות וכולי. אני חושב שזה מה שאני חייתי.
כי הקהילה יצרה חוסן?
בוודאי, הקהילה יצרה את היכולת שלנו על מי לסמוך. זאת אומרת, היום בעולם המודרני, כשאני מתעכב בעבודה 20 דקות, אני כבר מתחיל לחשוב מי יוציא את הילדה, מה יעשה את זה, איך זה יעשה את זה. זה לא היה. הילד יצא, היה מי שיקבל אותו, לא הייתי צריך להתקשר, לא היו טלפונים, לא היו מוביילים. אבל ידענו שהקהילה תתמוך ותקיים ותשמר את חברי הקהילה. היה איזשהו חוסן כזה. אני חושב שאחד הדברים שדיברנו, שקהילה כזאת יוצרת חוסן. אני אגיד שני דברים על חוסן. חוסן, בחלקו, כ-50% הוא מולד. היכולת של לראות עולם בצורה ורודה, או לא, זה גנטי. אבל 50% זה נרכש, זה נלמד. ואנחנו כן יכולים ללמד חוסן. ואנחנו כן עושים את זה במנהל חברה ונוער. אנחנו מתחברים לזהות האישית שלנו. אנחנו יוצרים קהילה. אנחנו מלמדים אנשים לחלום. אנחנו שואלים, אנחנו רוצים לשאול ילד, מה אתה עושה בעוד 5 שנים? איפה תהיה בעוד 5 שנים? אנחנו נדבר על זהות ושייכות. בוא ניקח את אותם 2,000 משאצים שמגיעים אלינו, בכיתה ח', ממשיכים עד כיתה י' ב'. אנחנו מפתחים חוסן, זה אותם 2,000 משאצים, כשטסים ואפים טילים, הם יחד עם המדצים, מפעילים מקלטים. אנחנו משפרים את הקהילה. אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר. בסוף במהות, לבנות חברה, המשמעות לבנות קהילה, ולבנות חוסן אישי וקהילתי.
טוב, אז איציק, אנחנו יודעים שאנחנו לא רק במדינת ישראל, אלא בכלל בעולם מתמודדים עם נגיף הקורונה כבר מעל 2 שנים, אנחנו יודעים שיש לו השפעה שמאוד מורגשת בכל תחומי החיים, בפרט בנושא של חוסן חברתי ערכי, אנחנו יודעים גם שחוסן חברתי ערכי הוא מקדם מוביליות חברתית, וככה אתה כמנהל מינהל חברה ונוער, הובלת השנה מיזם ייחודי לעוף על החיים, בית ספר להגשמת חלומות במספר בתי ספר במחוז, אז נשמח שתספר על המיזם, על החשיבות לחברה הישראלית בכלל, וגם בפרט למחוז דרום.
אכן הקורונה לא פסחה עלינו, גם כמינהל חברה ונוער, אנחנו חיים אותה, נושמים אותה. אני חושב שעצם זה שלמדנו לחיות עם הקורונה ולא נגד הקורונה, שינה את דפוס החשיבה. כי כשנלחמנו נגד הקורונה, אז הסתגרנו, פעלנו ממש נגד ה-DNA של מנהל חברה ונוער. מנהל חברה ונוער במהותו הוא חברה, הוא ביחד, הוא על להתאסף. ברגע שבודדו אותנו ואמרו סגרים, אז היה לנו קשה לפעול, למרות שהצלחנו לפעול בהבאת תרופות לאנשים מבוגרים, עשינו פרויקטים קטנים, עבדנו הרבה עם החינוך המיוחד, שהוא הוחרג, הצלחנו בעצם להרים את המים ולהמשיך לעשות את השליחות שלנו. כששינינו פאזה ואנחנו עכשיו חיים עם הקורונה, אנחנו מבינים שהחוסן הוא דבר מרכזי. מדינת ישראל התעוררה, אני חושב, לתוך מציאות שלא חשבנו עליה. אלימות בני הנוער, אנחנו קוראים אלימות בכל מעגלי החיים שלנו. אנחנו יודעים ששרת החינוך עצרה ויש תוכנית באים בטוב, לא מרימים ידיים. וכולי. חלק מהרעיון שלנו הוא לבנות את החברה בצורה כזאת, שעל ידי הפעולות של מנהל חברה ונוער, אנחנו מונעים את הכניסה לתוך מצבי סיכון.
במטרה לצמצם פערים חברתיים.
במטרה לגרום לשוויון הזדמנויות, לצמצם פערים חברתיים. אני אתן דוגמה על הפרויקט שדיברת עליו, לעוף על החיים. לעוף על החיים בעצם זה מיזם, או תוכנית אני יכול לקרוא לה, שבאה לקחת ילדים בכיתה י', ללוות ילדים בכיתה י' א' י' ב', ולהשקיע בהם עצמם, כדי שהם יוכלו להתפתח, ואחרי שהם יתפתחו, לראות איך הם יכולים להוביל, ולהיות מנהיגים בתוך הקהילה. כשאנחנו אומרים מנהיגות, אנחנו מדברים על לחולל שינוי. אנחנו באמת רוצים שיהיו פה אקטיביזם חברתי. הרצון שלנו לקחת את אותם תלמידים, ובעתיד הלא רחוק, לראות אותם מקבלים החלטות, משנות גורל בתוך החברה שלהם, להרבות באנשים כאלה, אני חושב שבהכרח היא תיצור חברה טובה יותר. לצורך כך מנהל המחוז התגייס לטובת העניין. גייסנו כרגע 5 בתי ספר, באיזשהו פיילוט ראשוני, בתי ספר כתבו תוכניות מדהימות, אנחנו רצים בתוך השטח, העדים הם מאוד מאוד חיוביים, וכבר עכשיו יש עוד ביקוש לעניין הזה.
אני רוצה להוסיף כאן, איציק, סיפרת רק על תוכנית אחת של מנהל חברה ונוער, שבאמת עשינו איזושהי ייחודיות, והשתמשנו במשבר שהיה בקורונה כדי לקדם ולמנף את זה. אבל בעשייה היומיומית שלנו אנחנו באמת נושאים שוויון הזדמנויות וצמצום פערים, ולוקחים את החינוך החברתי כמנוף זהב לייצר תמונות עתיד לתלמידים. למשל, אנחנו יודעים שלא דומה ילד שעשה הכנה לצו ראשון, מילד שלא עשה צו ראשון. אנחנו יודעים שילד שעבר מכינה ושנות שירות, לא דומה לילד שלא עבר למכינות ושנות שירות. אנחנו מכירים בכך שבערך של תנועות הנוער, שתלמידים שנמצאים בתנועות הנוער ומדריכים בתנועות הנוער, 99% מתוכם מתגייסים ואחר כך נהיים קצינים בצבא. אז אנחנו רואים שלמעשה העשייה בחינוך החברתי שלנו, היא באמת מקדמת ועושה מקפצה לתלמידים שלא מצליחים לעשות את המקפצה הזאת בחינוך ההישגי. החינוך החברתי למעשה משלים את הנושא הזה של המוביליות החברתית, ומהווה קרש קפיצה לתלמידים שלנו.
אני חושב שמה שאני טבעתי אז בזמנו, את הביטוי, שווי כל תעודה, הוא תלוי בגובה החלום של המחזיק בה.
אמת.
זאת אומרת, שגם אם יש לי תעודה של 5 במתמטיקה, ו5 באנגלית, ו5 בפיזיקה, אבל הסביבה שלי והחלומות שלי, זה בוא, אתה תהיה מפעיל בכמה, הפנסיה גבוהה, זה מקום עבודה קבוע, אני לא אפרוץ דרך. ויכולתי להיות מדען במכון ויצמן. מה אנחנו אומרים? המקום שלנו במנהל חברה ונוער, הוא בדיוק הנקודה שעלית עליה. זה המקום המדויק שבו אנחנו צריכים להתערב, ולגרום לאותו תלמיד בעל פוטנציאל לחלום. אנחנו חברה. אנחנו רוצים לחברה שלמה לגרום לחלום. אבל גם לתת לה את הכלים והמימניות להגשים אותם. זה מה שאנחנו עושים. אני אתן דוגמה מהחיים הפרטיים שלי. אני אבא לילדה בת 7, הורות מאוחרת. אני את הילדים, 3 הילדים הגדולים שלי, שאלתי מה למדת היום, מה למדת היום? אני לא שואל אותה. אני שואל את הילדה שלי, מה שאלת היום? יפה. לשאול שאלה זה כבר יפה. דבר אחר. אני שואל אותה, מה את חולמת היום? מה את רוצה להיות מחר? מחקרים מראים שילדים שיודעים להגיד מה הם רוצים להיות בעוד 5 שנים, יצליחו הרבה יותר מילדים שלא שאלו אותם אף פעם. והתפקיד שלנו כמערכת זה לשאול את השאלות האלה בתוך מערכת החינוך, בחינוך הבלתי פורמלי.
אני מסכימה איתך, כי המכינה היום שהיא מאבק מקפצה לתלמידים שעושים מכינות ושנות שירות, אני בזמני לא נחשפתי, לא ידעתי שיש דבר כזה. אולי על גיל 40 לא ידעתי שיש מכינה על החיים, שבאמת מכינה אותך ומקדמת אותך. ולכן במחוז, במנהל חברה ונוער, חשבנו לעשות את המכינה לחיים, את הבתי ספר למכינה לחיים, ולאפשר לתלמידים עוד בבית הספר, ללמוד את התכנים שיש במכינה לחיים, כדי לייצר לעצמם תמונה עתיד טובה יותר.
תראו, מתוך נקודת הכאב האישית שלי, אני רוצה להתחבר לדלת, לאותו איציק שהסתובב בשכונת דלת, כשלא היה אדם מבוגר שבא ושאל אותו מה תעשה בחיים וכולי. אני חושב שאני מסתכל היום כאיש חינוך על התמונה הנוכחית. אני מסתכל עליה עכשיו, ואני רוצה להבין מה יקרה בעתיד. מה יקרה עם אותם בנערים שעכשיו סיימו בשעה 2 את בית הספר? מה קורה לילד שעכשיו נכנס בשעה 8 לבית הספר, וסיים בשעה יתרה מזאת? אני רוצה להבין מה קרה לילד שנכנס בכיתה א', מה אני מצפה ממנו בכיתה י' ב' בחינוך הבלתי פורמלי? כשאני חשבתי על הדברים האלה, וחיברתי את נקודת הכאב האישית שלי, שאומרת, אני צריך אדם שיתפוס מקום בחיים של אותו נער ונערה, ויכוון אותו, יהיה היועץ שלו, זה אותו אחד שיגיד לו, מה אתה רוצה לעשות מחר? בוא נדבר על אתיקה, בוא נדבר על מוסר. איך אתה מקבל החלטות? מאיפה בא ההחלטות שלך? ברגע שאנחנו מכניסים תכנים של מוסר, אתיקה, פילוסופיה, זהות ושייכות, אני חושב שהיכולת שלי לתרום למדינה קשורה קשר ישיר ליכולת שלי להרגיש שייך למדינה. מתוך נקודת הכאב האישית שלי, שסיפרתי לכם עליה, סיימתי שעה 2, אבא עובד, אמא עובדת, אין מי שיעזור לי, אין מי שיגיד לי, אין מי שיחלום איתי, החלטנו לצאת במיזם שנקרא מכינה, בית ספר, לעוף על החיים, בית ספר להגשמת חלום. מה אנחנו עושים בדבר הזה? אנחנו מאתרים ילדים בכיתה י' שהם נבחרים לתוך הדבר הזה, והם מלווים אותם במשך שנתיים. אנחנו עושים שני דברים, 3 דברים. אנחנו מלמדים אותם לחלום, אנחנו מלמדים אותם לתת להם מיומנויות, איך מגשימים את החלומות, והדבר החשוב ביותר, איך מחזירים את זה לחברה הישראלית.
מקסים.
זה המהות של הרעיון בשנתיים. אם תשאלו אותי מה ההשפעה שלי בילדות שלי, במוביליות חברתית, אז אני הייתי צריך לעשות דרך ייסורים, לעבור צבא, להיבחן, לעשות, ללכת ל-IQ ו-MIQ. אני רוצה לקצר את התהליך. הכניסה לחברה הישראלית של אותו נער ונערה, יהיו הרבה יותר קצרים ויותר קרובים, ומי שירוויח מזה זה המדינה, זה אפקטיביות, זה אזרח הרבה יותר פעיל, תורם, אחראי, מעורב בחברה שלו. זה המהות של בית ספר לחלומות שאנחנו מדברים עליו, לעוף על החיים.
אז זה הבית ספר של לעוף על החיים, שאנחנו באמת השנה הוא פיילוט, אבל בתל, תוכלי לספר לנו על הבתי ספר הקהילתיים שיש לנו במחוז, שאנחנו שם עושים את המוביליות החברתית בצורה של המכינה של בתי ספר קהילתיים.
כן, בשמחה, אז יש לנו 40 בתי ספר במחוז, שהם נקראים בתי ספר קהילתיים מכינה לחיים. הרעיון הוא שאנחנו לוקחנו את כל ליבת החינוך החברתי-קהילתי, ואנחנו מיישמים אותה בדרך של מיומנויות, כאשר הציר המארגן שלנו זה המודל של המרחבים בניהול עצמי, שככה בנה אותו תומר אושרי, שהוא גם מדריך בחינוך החברתי-קהילתי. הרעיון הוא שהתלמידים בונים לעצמם גם תמונת עתיד שקשורה גם למנהיגות חינוכית, גם בהכנה לשירות משמעותי שלהם, גם במעורבות החברתית שלהם ביום-יום שלהם, אחר הצהריים, איפה הם נמצאים במקומות ההתנסות שלהם, עד כמה מקומות ההתנסות שלהם מאוד משמעותיים לרכישת מיומנויות, אם תלמידים בחרו ללכת למקום התנסות במדה, או אפילו באקדמיה, או אפילו במדצים, או צופים, או לא משנה מה, הם יוצרים יותר ויותר מיומנויות שמאפשרים להם, מאפשרות להם, בסופו של דבר להגיע למוביליות חברתית, סביב הסיפור הזה של מכינה לחיים, אבל הרעיון הוא שזה בניהול עצמי. זאת אומרת, אנחנו שומעים את הקול של בני הנוער, הם בונים את התוכניות ואנחנו מלווים אותם.
אז אני אגיד, המודל הרשותי הוא באמת ככה מחבר שלושה גופים מאוד מרכזיים, משרד החינוך, משרד הביטחון, לשכת הגיוס, יחד עם הרשויות. אנחנו מבינים שהמוביליות החברתית היא מנוף לזהב לתלמידים, ואנחנו רוצים לאפשר להם להגיע ולשבור את תקרת הזכוכית. כאשר אנחנו מייצרים הרבה מידע שזורם לרשויות, לבתי הספר, אנחנו מבינים שיש כמה צירים במהלך החיים של התלמידים שהם יכולים לשבור את תקרת הזכוכית. אז אם אנחנו מדברים, דיברנו על תנועות הנוער קודם, על ההדרכה בתנועות הנוער, אנחנו מדברים על הידע שלהם בצו ראשון. צו ראשון הוא קריטי לתלמידים. אנחנו יודעים שככל שילד עושה הכנה טובה יותר לצו הראשון, ככה שאלון העדפות שלו הוא גדול יותר. וככל שהוא לא מוכן ובא לא מוכן, אז אנחנו יודעים שהיכולת שלו להשתלב בתפקידים משמעותיים היא קטנה יותר. אנחנו מייצרים ועדות בתוך הרשויות שמעוניינות בכך, ואנחנו מבקשים לעודד את הנושא הזה של פיקוד וקצונה, מקימים ועדה רשותית ששותפים לרבים, ואנחנו מובילים את זה יחד עם הרשות, יחד עם בתי הספר, כדי לראות איך אנחנו מצליחים לאתר את אותם תלמידים, שיוכלו להגיע לצו ראשון, ובשאלון העדפות שלהם יהיה להם את היכולת להתברג בתפקידי קצונה ופיקוד.
אני רוצה להתחבר למה שאת אומרת. אנחנו יודעים שצהל הוא מקפצה.
נכון.
צהל הוא בעצם מהווה מוביליות חברתית פר אקסלנס. אם ילד שהיה באחת מיישובי הסוציו-אקונומי מאוד נמוך, מגיע לצבא, רוכש ידע וניסיון או מקצוע טכנולוגי, היכולת שלו אחרי זה לקפוץ ללא קשר לסביבה שלו הוא גבוה יותר.
נכון, קראו לו הפעם קור היתוך.
נכון. מתוך האמונה הזאת, אנחנו כבר יודעים להתגייס לצבא או לשרת בשירות משמעותי, מתחיל כבר בכיתה זין. ולכן אנחנו משקיעים כבר שם בתילך לתנועת נוער, אנחנו משקיעים שם בטיול השנתי באתר מורשת, אנחנו משקיעים שם בבוא תכיר יחידות טכנולוגיות. מה אנחנו טוענים? אנחנו טוענים שאם הרשות באה ואומרת, חסר לי קצינים, יש לי 4 קצינים בכל היישוב. אנחנו רוצים, לרשות יש את הכוח ואת המשאבים להיות שותפים איתנו, להדוות מסלול לאותם בני הנוער, ולהגיד להם, אתם יכולים להיות קצינים. ויש רשויות שאמרו, אנחנו ניתן לכם לפטופ, וניתן לכם מלגה ללימודים, ונעשה לכם את זה. הם נתנו את הבשר, אנחנו נתנו את החזון, וביחד זה ווין ווין, כולם נהנו. מתוך התפיסה הזאת יצא גם המודל הרשותי, היום אנחנו יודעים לדבר עם לשכת הגיוס, אנחנו יודעים להגיד בלשכת הגיוס, תראה, הילד הזה, בצו הראשון, הוא קצת היה מנומנם, הוא לא ממש ניצל את הפוטנציאל שלו. אנחנו יודעים לקחת את אותו תלמיד ולהחזיר אותו בחזרה, לעשות עוד פעם צו ראשון. אנחנו כן רוצים לממש מתוך ראייה ששירות משמעותי ומובילות חברתית מצוינת, ומאחר ואנחנו אמונים על זה, זה חונה במנהל חברה ונוער, אנחנו עושים את זה כמה שיותר. מה מיוחד בנו? זאת אומרת, אני שומע אותך ואני אומר, מה מיוחד במנהל חברה ונוער? הרי המיוחד בנו שאנחנו רואים בוקר בוקר, בוקר עד בוקר. לנו יש את היכולת לקשור את הבוקר עם אחר הצהריים, אנחנו רואים את השלם.
נכון.
ולכן כשאת אומרת שיהיה חשוף לזה ויהיה חשוף לזה, אנחנו בגדול קוראים לזה צריכת תרבות פנאי איכותית. אנחנו יודעים לקחת את בני הנוער, ולכווין אותם לצרוך תרבות פנאי איכותית אחר הצהריים, בבוקר להיות אחראים על החינוך הבלתי פורמלי, וביחד הזה ליצור את המוביליות החברתית. אם אנחנו נדבוק בדרך שבה אנחנו הולכים, בעוד 4-5 שנים, אנחנו נראה כמות הרבה יותר גדולה של בני נוער במכינות, בשנת שירות, בקצונה. אנחנו צריכים רק להקפיד ולדרוש את השיתוף פעולה של כל הגורמים לטובת בני הנוער.
אני חושבת שאנחנו כבר שם, אנחנו מצליחים לרתום את כל השותפים איציק, גם את הרשויות כמו שאתה יודע, וגם את בתי הספר והמנהלים. אנחנו רואים שיש שיח ודיאלוג שוטף בין מחלקות הנוער לתוך בתי הספר, וככה רואים 24/7 את התלמיד, מישהו נכנס לשערי בית הספר, ועד שהוא הולך הביתה בסוף היום ב-12 בלילה.
זוהי משימה לאומית. אנחנו לא יכולים לבד, אף פעם לא חשבנו שאנחנו יכולים לבד. אנחנו רק יכולים לשתף פעולה, אנחנו יכולים להיות ציר מחולל, אנחנו יכולים לחולל את השינוי, אבל אנחנו צריכים לידנו את המפקח הכולל, אנחנו צריכים את מנהל יחידת הנוער, את מנהל מחלקת החינוך, את כל אותם גורמים, את המתנס. לנו יש את הראייה מבוקר עד בוקר. הביחד הזה יעשה רק טוב לבין
אני
הנוער.
אני מסכימה איתך קודם כל שזה נכון, אבל מבחינת המשבר הקורונה, הוא הקפיץ את הנושא של החינוך החברתי הרבה יותר ממה שהיה לפני כן. אם אני הייתי רואה את עצמי כגורם שהולך לרשויות ומשכנע אותם למה הדברים חשובים ולמה החינוך החברתי צריכים לשים בראש ממעיינינו, היום מה שאנחנו רואים שהרשויות הן באות אלינו ומבקשות את העזרה שלנו ואת הסיוע ואת הליווי שלנו יחד איתנו לפרוץ את הדרך הזאת בתוך בתי הספר ובתוך הרשות.
אנחנו לגמרי שם, אני רואה את זה כשאנחנו מדברים על התוכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית. בני הנוער מתנדבים, אחוז שלהם עולה. אנחנו רואים את כמות המשאצים עולה, את כמות המדצים עולה. אנחנו רואים שזה קורה. אנחנו רק צריכים להקפיד להיות שם, כל הזמן להיות עם היד על הדופק, להיות זמישים, זריזים וגמישים, להגיב מהר לכל שינוי.
טוב, איציק ובת אל היקרה, אנחנו מתקרבים לסיום. איציק, אנחנו נשמח למסר מרכזי שתרצה להעביר למאזינים בנושא של מוביליות חברתית.
אני אשמח, אני אנסה, בצניעות רבה. מחקרים מראים שבני אדם מתחרטים על מה שהם לא עשו, לא על מה שהם עשו.
נכון.
זאת אומרת, אם הלכתי ללמוד ונכשלתי, אני לא אתחרט שהלכתי ללמוד ונכשלתי. אני אתחרט אם לא הלכתי ללמוד בכלל. מה זה אומר? צריך לנסות, צריך להעז, צריך לפרוץ דרך שגם היא לא נמצאת. מנהל חברה ונוער הוא פורץ דרך. במקום שיש דרך ובמקום שאין דרך. המסר שלי, לכו, תעזו, תנסו. אתם לא יכולים, תשתפו, אנחנו פה. הביחד הזה, הקהילה שדיברנו עליה, המוביליות החברתית שדיברנו עליה, זה הפתרון. לחברה טובה יותר, בריאה יותר, אמפתית, שוויונית, שהפערים בהם מצומצמים.
אז בקשה שלי אליכם, מאזינות ומאזינים, אני כל הזמן מדברת על זה במפגשים המקצועיים, שתיתנו לתלמידים להנהיג. תאפשרו להם להוביל את שיעורי החינוך, את שיעורי החברה. יש לנו את המאגר הלאומי לשעת חברה, מאגר מדהים שבו אנחנו פוגשים את כל צירי ליבת החינוך החברתי, ואנחנו מבקשים מהתלמידים להיות בסנטר של הכיתה, במרכז, לאפשר להם להנהיג את השיעור, ולא רק שהצוותים החינוכיים והמורים הם אלו שיובילו את השיעורים, אלא באמת התלמידים הם אלו שינהיגו. אנחנו כל הזמן מדברים על להנהיג אחרים להנהיג, אז זה באמת הזדמנות טובה של כל הצוותים לעשות את זה.
אז אני רוצה להודות לפאנל שהתכנס פה, לבת אל, אליאס רויטל סוויסה, לאיציק ששיתף אותנו וריגש אותנו עם הסיפור האישי שלו. תודה רבה.
תודה גם לך, נסי.
נודה לחגי גלילי, העורך, ולמרכז אדם במכללת קיי, על האירוח באולפן ההקלטות, לדוקטור דפנה גרנית גני, על הליווי. אנו מזמינים אתכם לחלום ולהיות בעשייה, ולחבור אלינו למינהל חברה ונוער.
תודה רבה.